ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תענית דף ט' זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מראש העמוד. השורה שבו אנחנו פותחים בעצם מילים שהן כותרות, הן מצורפים פה כסימן על הגמרא בשורות הבאות. הנושא שהוספנו בשוליים ממול, וכך כתבנו: הנהגות בזמן עצירת גשמים. אנחנו מוסיפים הערה, חלק מהן מוזכרים במשנתנו, והשאר בירושלמי. וכך רש"י מציין בדיבור המתקיל למה מתכזים. מבחינת מבנה, נראה עוד מעט משולשים, והם מדגישים את המילה ולמה, ומיד אחרי זה פס כפול שמדגיש המנהג. ואנחנו נלמד הסברים למנהגים דליאל. לפעמים יהיו שני הסברים, והגמרא תשאל מהי ביניהו, מה ביניהם, מה ההבדל ביניהם, והביטוי מהי ביניהו מסומן בקבקוף. עכשיו הגמרא. קודם נקרא את הסימן: רחוב, תיבה וסקים, אפר, אפר, קבורה ומוריה. סימן. נציין כבר שהדבר השביעי פה ברשימה, מוריה, אינו קשור למנהגי התענית, אלא מובא אגב דפליגי רבי לוי ורבי חנינה. כך רש"י מפרש לקמן. הגמרא: למה יוצאים לרחוב? אנחנו ראינו שבשבע תניות האחרונות הם יוצאים לרחובה של עיר. בתניות הראשונות, שני הסבבים הראשונים התפללו בבתי כנסת. אז השאלה, למה יוצאים לרחוב? אנחנו נראה שני הסברים. אחד, רבי חייא בר אבא אמר לומר: זעקנו בצנעה ולא נעננו, התפללנו כבר שני סבבים של תניות, שלוש ועוד שלוש בבתי כנסת, ועוד לא בהגשמים, נבזה עצמנו בפרהסיה. אולי בפעולה כזאת יגרום מענה לתפילות. ריש לקיש אמר: גלינו, גלותנו מחפרת עלינו. יצאנו מבית הכנסת, זה נחשב כגלות, והמושג הזה של גלות מחפרת, זה נמצא גם במסכת סנהדרין דף למד זין עמוד בית. אז ראינו שני פירושים: או שהוא עניין של ביזיון, שזה גורם הכנעה וממילא יותר סיכוי שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו, ותשובה שנייה, גלות מחפרת. אז כאן כמו של מהי ביניהו, איזו הבדל נוכל להצביע עליו שקיים בין רבי חייא לריש לקיש? איכא ביניהו, יש הבדל: דגלי מבית כנשתא לבית כנשתא. נגיד שהציבור עברו מבית כנסת אחד לבית כנסת שני, אז יש כאן גלות, אבל אין פרהסיה. ולמה מוציאים את התיבה לרחובה של עיר? קודם דיברנו על הציבור שיוצאת לרחובה של עיר. למה מוציאים את הארון הקודש לרחובה של עיר? רבי יהושע בן לוי, לומר: כלי צנוע היה לנו, ונתבזה בעווננו. ולמה מתכסים בסכין? סק זה בד שנוצר מסערות של עיזים. אמר רב קיבא אבא, לומר הרי אנו חשובים כבהמה. שוב עוד ביטוי להכנעה והשפלה. ולמה נותנים אפר מקלה על גבי תיבה? אמר רב יהודה בן פזי, כלומר, עמו אנוכי בצרה. זה ביטוי לומר שהקדוש ברוך הוא איתנו בצרה הנוכחית. ריש לקיש אמר, בכל צרותם לא צער. בכל הצרות שעם ישראל, זה מהווה כביכול צער גם לקדוש ברוך הוא. אמר רבי זירא מרש, כי הווחזינא להו לרבנן דיאבי אפר מקלה גבי תיבה, מזדעזע לי כולי גופי. ולמה נותנים אפר בראש כל אחד ואחד? כאן אנחנו מוצאים סימון חדש, הצורה, אנחנו קוראים לזה צורת כתר, זה מדגיש את המילה פליגי. פליגי בא רבי לוי בר חמא ורבי חנינא, נראה מחלוקות ביניהם בשורות הבאות. אנחנו רואים מיד שלוש כאלו. אז השאלה הייתה, למה שמים אפר על ראש כל אחד ואחד? פליגי בא רבי לוי בר חמא ורבי חנינא, חל אמרי אנו חשובים לפניך כאפר, וחל אמר כדי שיזכור לנו אפרו של יצחק. זה קשור לעקידה, במקום יצחק אז הלו איל לעולה, עולה זה קורבן שכולה נשרף, נשאר אפר. מהי בינהו? מה מהווה נקודת חילוק או הבדל בין הפירושים האלו? איקה בינהו עפר סתם, כלומר עפר מן האדמה ולא ממה שנשרף. אז לפי הטעם שאנחנו חשובים לפניך כאפר, אפשר להשתמש גם באפר. אבל אם רוצים לעורר זיכרון של עקידת יצחק, אפר הוא לא דבר שנשרף, אז לא דומה לאותו איל שהעלו כעולה. למה יוצאים לבית הקברות? הנה דוגמה של דבר שמוזכר בירושלמי, כמו שראינו מוקדם יותר מתכסים בשקים. פליגי בא רב לוי בר חמא ורבי חנינא, חל אמר הרי אנו חשובים לפניך כמתים, וחל אמר כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים. מהי בינהו? איקה בינהו קברי עקום. לפי הסבר שהרי אנחנו כמתים, אז גם עקום מת נותן אותו אפקט, אותו מענה. אבל אם הוא כדי שהמתים יבקשו עלינו רחמים, זה לא שייך אם מדובר במתים עקום. מהי הר המוריה? אנחנו סימנו פה פסיק נקודה כדי ליצור מין הפרדה בין מה שלמדנו עד כה שהיה קשור לתעניות לנקודה הבאה. הר המוריה ידוע כמקום שהיה עקידת יצחק, ארץ המוריה, ובהמשך הדורות זה הפך להיות מקום המקדש. פליגי בא רבי לוי בר חמא ורבי חנינא, חל אמר הר שיצא ממנו הוראה לישראל. בעזרה שבית המקדש היה ממוקם הסנהדרין, שהם היו המקור של הוראה, הוראת התורה, כי מציון תצא תורה, ולשכת הגזית ששם עמדו, שם היה מושבה של הסנהדרין, ורש"י אומר שבה עמדו הנביאים המוכיחים לישראל. וחל אמר מה אחורי המילה השם המוריה, הר שיצא ממנו מורה לעובדי כוכבים. רש"י כותב מורה לעובדי כוכבים ששומעים גדולות ישראל וירושלים ומתפחדים עליהם. שמעתי. יש כיוון אחר לגמרי. לשנחי נהר מוריה, זה לא בית המקדש, הר סיני, מורה לעובדי כוכבים ומתן תורה, דכתיב ארץ יראה ושקטה. הגמרא ממשיכה, הזקן שבהם אומר לפניהם דברי קדושים. תנו רבנן, אם יש זקן אומר זקן, ואם לאו אומר חכם, ואם לאו אומר אדם של צורה. אנחנו נחזור על הדברים האלו בהמשך הגמרא. בהתחלה של הברייתא כתוב אם יש זקן, ואם אין זקן אז חכם. אתו זקן דקאמרי אף אגב דלאו חכם הוא, כי משמע שחכם הוא גדר נפרד מזקן. הייתכן שנעדיף זקן עם הארץ לומר דברי כבושים? לא. אמר הבאי, אחי כמה, אם יש זקן והוא חכם, אומר זקן והוא חכם, ואם לאו אומר חכם, ואם לאו אומר אדם של צורה. ומה הוא אמור להגיד? אחינו, לא שק ותענית גורמים, אלא תשובה ומעשים טובים גורמים, שכן מצינו באנשי נינווה שלא נאמר בהם ויר אלוקים את שקם ואת תעניתם. אנחנו שלמדנו את המשנה הדגשנו שזה בפסוק י, זה הכוונה למה שנראה עוד מעט בפסוק י, אבל בפסוק ח כתוב שאנשי נינווה לבשו שק והתענו, אבל כשבא לתגובת הקדוש ברוך הוא לא כתוב שהוא ראה את השק והתעניות, אלא וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. בנביא יונה פסוק ח' בפרק ג' כתוב ויתכסו שקים האדם והבהמה. מי הבו עבדי? מה עשו שם? כתוב שהלבישו את כולם, גם הבהמות עם שק, אבל הגמרא רוצה לדעת יותר מה עשו שם. הגמרא עונה, אסרה הבהמות לחוד ואת הוולדות לחוד, כאילו קשרו את הבהמות הבוגרות לבד, ואת הוולדות כנראה הפרידו את הוולדות מהאימהות. אמרו לפניו, ריבון השלם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים על אלו. רש"י לא נותן הסבר מילולי, אלא הוא אומר, כלומר, כשם שאתה אומר לרחם על אלו, דכתיב ורחמיו על כל מעשיו, כן תרחם עלינו. שם ביונה כתוב, ויקראו אל אלוקים בחוזקה. מה יאמור? מה זה החוזקה שמוזכר? המשמעות של חוזקה, רש"י אומר, בכוח וניצוח דין. הגמרא עונה, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, צדיק ורשע, מי נדחה מפני מי? וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. מהי ומן החמאס אשר בכפיהם? אמנם אני לא ראיתי ברש"י, אבל אני רוצה להעלות אפשרות שמה שגורם לגמרא להתעניין בהסבר הסיפה של הפסוק, מאחר כבר כתוב וישובו איש מדרכו הרע, לכאורה תשובה מדרך הרע הוא כולל חמאס אשר בכפיהם. אז אם כן, למה הפסוק מפרטת את זה? אז יש כאן לימוד מיוחד שצריכים להפיק מעבר לתשובה מדרך הרע. אז זו שאלת הגמרא. אמר שמואל, אפילו גזל מריש, מריש זה קורה, ובנעו בבירה, והוא קבע את הקורה הזאת בבניין. בירה זה בית גדול, ויכול להיות זה מין קורת תמך, אם מסלקים אותו הבניין יקרוס. ולמען האמת עיקר הדין יש תקנת, קוראים זה תקנת מוריש או תקנת השבים, שאם אדם באמת עשה כך, הוא גזר מוריש ובנה את זה בבניין, אומרים לבן אדם תשלם את שווי הקורה, וכך יהיה לו דרבון להחזיר, להחזיר משהו, להחזיר לפחות השווי. כי אם נעמוד על, נקרא לזה עיקר הדין, שגזרת קורה, תחזיר קורה, הוא לא יעשה כלום, הוא יחוס על הבניין. אז המעלה פה שמוזכר ביונה פרק ג' פסוק ח', בקשר לאנשי נווה שהם חזרו בתשובה, הם באמת החזירו הקורה עצמה. אז זה מה שהגמרא אומר, השמואל אומר, אפילו גזר מריש ובנו בבירה, מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו. אמר רב עדה בר אבא, אדם שיש בידו עבירה, הדוגמה ששייך לכאן הוא גזל, כך מופיע ברש"י, הוא מתוודה ואינו חוזר בה. מה זה אינו חוזר בה? הוא אמר וידוי, הוא אמר שהוא מתחרט על מה שהוא עשה. מה זה ואינו חוזר בה? הוא לא משלם את הגזל, הוא לא מחזיר את זה לנגזל. למה הדבר דומה? לאדם שתופס שרץ בידו. שרץ הרי זה דבר שמתמה, שרץ מת מתמה. אדם תופס שרץ בידו שאפילו תובל בכל מימות שבעולם, לא עלתה לו תבילה, זרקו מידו כיוון שטבל ב-40 שעה, זה כמות מים מינימלית, מיד עלתה לו תבילה. שנאמר, הפסוק שמצוטט פה ממשלי פרק כ"ח פסוק י"ג, אנחנו כתבנו את הפסוק בשוליים, מכסה פשעיו לא יצליח, והמשך זה מה שכתוב פה בגמרא, הוא מודה ועוזב ירוחם. ואומר, נשא לבבינו אל כפיים, אל קיל בשמיים. רש"י כותב, נשא לבבינו אל כפיים, עם הכפיים צריך לשא הלב לשמיים, כלומר שיחזור מקיל כולו. ממשיך הגמרא, עמדו בתפילה, מורידים לפני התיבה זקן, תנו רבנן. תכונות, אנחנו ניגע עכשיו לפי מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, תכונות הדרושות להיות שליח ציבור. תנו רבנן, עמדו בתפילה, אף על פי שיש שם זקן וחכם, אנחנו הזכרנו את הנוכחות שלו לומר דברי מוסר ותוכחה, דברי כיבושין. עכשיו אנחנו רוצים להתייחס לתפילה, לשליח ציבור. אז למרות שיש שם זקן וחכם, אין מורידים לפני התיבה אלא אדם הרגיל, הוא רגיל בתפילה, לא יוצא ממנו טעויות. ולמדנו את הנקודה הזאת שלמדנו את המשנה, כי שליח ציבור שטועה נחשב סימן רע לשולחיו. רב יהודה אומר, הוא מוסיף תכונות, מטופל. מה זה מטופל? לשון תפל או תפלים, עם ילדים קטנים, ואין לו במה לפרנס אותם, ויש לו יגיעה בשדה, כלומר יש לו שדות. רש"י כותב שמתכוון יותר בתפילת הגשמים. אותו שהזכרנו מקודם, יש לו ילדים קטנים ואין לו במה לפרנס אותם, אז רש"י אומר שליבו דואג עליו והוא צריך לקרות מקירות ליבו עליהן. ממשיך הגמרא, וביתו ריקם ופירקו נאה, ושפל ברך, זה ביטוי של ענבה, ומרוצה על העם, ויש לו נעימה וקולו ערב, ובקי לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, ולשנות במדרש, בהלכות ובאגדות, ובקי בכל הברכות כולן. ויהב יבוא רבנן עיניו, אחרי ששמענו את כל התכונות האלו, רבנן הסתכלו ברב יצחק בר עמי, כאילו הוא אחד שיש לו את כל הנדרש. עכשיו אנחנו נתייחס לכמה דברים שלא התייחסנו עליהם כשקראנו את המקור. הגמרא שואלת, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', היינו מטופל ואינו, היינו ביתו ריקם. למה הכפילות? אם אתה אומר ביתו ריקם, אתה לא צריך להגיד שהוא מטופל ואינו, וכן ההפך, לא צריך פעמיים להגיד אותו דבר. אמר רב חיסדא, מה שכתוב פה ביתו ריקם, זהו שביתו ריקם מן העבירה, לא משמעו ריק מכסף, אלא ריק מעבירה. רש"י אומר שאין חמס וגזל בביתו, ופירקו נאה. אמר אביי, מה זה פירקו נאה? זה שלא יצא שם רע בילדותו. הפסוק אומר, הייתה לי נחלתי כארגי ביער, נתנה עליי בקולה, על כן סניתיה. בלי להיכנס לפירוש הפסוק, כל אחד מוזמן לפתוח את הנביא ירמיהו פרק י"ב פסוק ח', אבל למען הסוגיה שלנו, הגמרא רוצה להתמקד בנתנה עליי בקולה. אמר מוזוטרא בר טוביה אמרה, ואמר מילה אמר רבי חמה, אמר רבי אלעזר, זה שליח ציבור שאינו הגון, היורד לפני התיבה. וכפי שאתם יכולים לראות בפסוק, על כן סניתיה. ויאמר לפניהם 24 ברכות, 18 שבכל יום, ומוסיף עליהם שעוד 6. הגמרא שואלת, הני 6? 7 הוויין כדתנן. ראינו בחתימות שלמדנו את המשנה, אנחנו התעכבנו על הנקודה הזאת, על המספר שמוזכר שם, וכשסופרים את מניין החתימות כתוב על השביעית, הוא אומר ברוך מרחם על הארץ. אז מה אתה אומר שמוסיפים 6 כשאנחנו רואים 7? אמר רב נחמן יצחק, מהי שביעית? שביעית לארוכה. וכך הסברנו אז במשנה, וכאן, ועוד פעם כאן, שיש 6 ברכות שהן חדשות, שהן תוספות לתפילת התענית. אבל לפני שמתחילים את הסדר או הסדרה של אותם 6 ברכות, אומרים ברכת גואל ישראל, שהוא חלק מה-18 ברכות הבסיסיות של ה-18. רק מה, אותו ברכה גואל ישראל, מרחיבים אותו, ולכן כתוב על השביעית, זאת אומרת על השביעית מהברכות הארוכות, כי ששת הברכות שמוסיפים לתפילות התעניות הן באמת ארוכות גם כן. אבל הראשון שבשבע האלו הוא לא מן התוספות, אלא ברכת גואל ישראל שב-18 שבכל יום. כדתניא, בגואל ישראל מעריך, וכמובן גואל ישראל הוא הברכה שאם לא היינו מוסיפים ברכות, מיד אחר כך אנחנו מגיעים לברכת רפאנו, ברכת רפואה. ממילא הברכות שאנחנו מוסיפים הן בין גואל ישראל לרפאנו, והברייתא אומרת בגואל ישראל מעריך, ובחותמה הוא אומר מי ישנה את אברהם ואמר הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך גואל ישראל, והן עונין אחריהן אחריו אמן. וחזן הכנסת אומר להם, תקעו בני אהרון, תקעו. מי שענה, אז זו הוראה שבסיום הברכה תוקעים בשופר, והתקיעה היא תקיעה, תרועה תקיעה. ואז ממשיכים, מי שענה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך זוכר הנשכחות, והן עונין אחריו אמן. וחזן הכנסת אומר להם, הריו בני אהרון, הריו. זאת אומרת, תרועה, תקיעה ותרועה. וכן בכל ברכה וברכה, באחת אומר תיקו, ובאחת אומר הריו. זה בסירוגין, פעם כך ופעם כך. מעמד ואמורים שעונים אמן בגבולים, מחוץ לבית המקדש, אבל במקדש אין אוקיי. לפי שאין עונין אמן במקדש. יש מענה בבית המקדש, אבל הוא לא אמן. אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וגם נציין שנוסח הברכה, במקום שאנחנו אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, או ברוך אתה השם גואל ישראל, בבית המקדש הברכות היו ארוכות יותר. רש"י, מניין שאין עונין אמן במקדש? עכשיו ההתייחסות הראשונית היא לאו דווקא למענה, אלא לנוסח הברכה עצמה. נגיע עוד מעט למענה. אז כותב רש"י, מניין שאין עונין אמן במקדש, תכתיב בתפילת עזרא בבית שני, קומו ברכו את השם אלוקיכם, והיינו ברוך השם אלוקי ישראל וכו', ויברכו שם כבודך. זה עוד מעט נראה בגמרא, היינו שעונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כך הוא הפסוק, ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה. עכשיו נחזור לגמרא. הגמרא שאלה, מניין שאין עונין אמן במקדש, שנאמר קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם עד העולם, ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה. וכפי שאמרנו, מכאן אנחנו לומדים את נוסח הברכה המיוחד שהיה בבית המקדש, וגם המענה. יכול על כל ברכות כולן, לא תהיה אלא תהילה אחת. כלומר, אומרים מספר ברכות, ורק בסוף הרשימה, הסדרה של הברכות, אז נותנים המענה. תלמוד לומר שזה לא ככה, אלא מה? ומרומם על כל ברכה ותהילה. ומה לומדים מזה? על כל ברכה תן לו תהילה. ואלא במקדש מה הוא אומר? אנחנו כבר אמרנו את זה בעל פה, אבל כאן הברייתא אומר את זה במפורש. מה נוסח המיוחד לברכות בבית המקדש? ככה, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך גואל ישראל. והן עונין אחריו, כאילו במקום אמן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר להם תיקו, הכהנים בני אהרון תיקו. וחוזר ואומר השליח ציבור, לא זה שמכריז, לא חזן הכנסת. חזן הכנסת אגב זה לא איך אומרים היום, יש חזנים שמהווים, הם משמשים כשליחי ציבור, עם מה שאנחנו קוראים חזנות, עם הקול המיוחד הזה. זה לא כאן הכוונה. חזן הכנסת היה ממונה לתפקידים שונים בבית המקדש, ולענייננו הוא זה שהיה נותן את ההוראה לתקוע שם. עכשיו השליח ציבור הוא זה שאומר את התפילות, וחוזר ואומר, מי שענה את אברהם בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, זוכר הנשכחות. זה מה שראינו במשנה, ששתי הברכות הראשונות של התוספות הם זיכרונות ושופרות. זה זיכרונות. והן עונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר להם הריו, הכהנים בני אהרן הריו. וכן בכל ברכה וברכה, אחת אומר תיקו ואחת אומר הריו, עד שגומר את כולן. וכן הנהיג, אגב, הברייתא פה שנותנת לנו את הנוסח, זה החתימה של הברכות. יש בכל הברכות האלו מספר רב של פסוקים שאומרים, כך ראינו במשנה, יש מזמורים, מזמורי תהילים שאומרים, ומה שלמדנו כאן הם החתימות של הברכות. ממשיך הגמרא, וכך הנהיג רבי חלפתא בציפורי ורבי חנן בן תרדיון בספני. וכשבא דבר לפני חכמים אמרו לא היו נוהגים כן, אלא בשערי מזרח ובהר הבית. ואית דאמרי כדתניה, יש שמביאים את העניינים האלו בברייתא כמו בנוסח קצת שונה, אבל באותו תוכן. אומר לפניהם 24 ברכות, 18 שבכל יום הוא מוסיף עליהם עוד 6, ואותן 6 היכן אומרן, בין גואל לרופא חולה. הוא מעריך בגאולה, זה הגואל ישראל, והן עונים אחריו אמן על כל ברכה וברכה, וכך היו נוהגים בגבולים, זאת אומרת מחוץ לבית המקדש. אבל במקדש היו אומרים ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועל העולם ברוך גואל ישראל, ולא היו עונים אחריו אמן. וכל כך למה? לפי שאין עונים אמן במקדש. ומנין שאין עונים אמן במקדש, שנאמר קומו ברכו את השם אלוקיכם מן העולם ועל העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה. על כל ברכה וברכה תן לו תהילה. תנו רבנן, על הראשונה הוא אומר ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועל העולם ברוך גואל ישראל, ואין עונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר תקעו כהנים תקעו, וחוזר ואומר מי שנה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה. ועל השנייה הוא אומר ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועל העולם ברוך זוכר הנשכחות, והן עונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וחזן הכנסת אומר הריו בני אהרן הריו, והם מריעים ותוקעים ומריעים. ואומר מי שנה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה. וכן בכל ברכה וברכה, באחת אומר תקעו באחת אומר הריו, עד שיגמור את הברכות כולן. וכן הנהיג רבי חלפתא בציבור ורב חנניה בן תרדיון בסכני, וכשבא דבר אצל חכמים אמרו לא היו נוהגים כן, אלא בשערי מזרח ובהר הבית. רבי דה אומר לא היה צריך לומר זיכרונות, אלא הוא נתן חלופה שכך, כמו שראינו במשנה. אמר רב עדה דמין יפו, מהי תעמד רב יהודה? הוא אומר שלא היו אומרים זיכרונות ושופרות בתפילות התניות, לפי שאין אומרים זיכרונות ושופרות, ואנחנו ממשיכים בדף י' ז', אלא בראש השנה וביובלות ובשעת מלחמה. כשאנחנו מזכירים פה יובל, הכוונה ליום כיפור של שנת היובל. בשנת המלחמה רש"י כותב דכתיב וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצער צורר אתכם ולא ידינה מנה יתפרש, דומר ברכות פסוקי מלכיות זכור ושופרות בשעת מלחמה. טוב, אז זה הגמרא קובעת, אבל מניין לנו את זה? רש"י אומר אנחנו לא יודעים. עד כאן שיעורנו להיום.